השיעור מוקדש לרפואת מתתיהו ביטון, בן פיבי שיחלים ממחלת הסרטן בעזרת השם. ושלום פפיות, איזה כיף שאתם פה. והשיעור מוקדש, השיעור מוקדש למזכירתנו אביגיל, שעוזבת לנתיבות. נתיבות, ברוכה הבאה. נתיבות חוטפת לנו את כל הצוות. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת מה יש בעיר הזאת. ככל הנראה הבבא סאלי. והן פשוט נסחפות, כולן סחף הרוח, כולן סחף האור, אמר חיים נחמן. אז אמרנו מוקדש, אמרנו, אז על מה נדבר היום? נדבר על ראש חודש שעומד ומתקרב. אנחנו נדבר על Roe versus Wade, על המשפט שהרעיש את ארצות הברית בקשר להפלות, ונקשקש כרגיל. איך, משהו מפריז, זה היה מזמן, מזמן. איך היה שולי רד, נהנתן? יש, איך אני שמחה. אז חודש טוב, חודש תמוז, ראש חודש תמוז השבוע, אני אתן לכם שיעורים מדויקים לחודש הזה, ובואו נתחיל ללמוד על החודש שבו נולדה רבנית ימים המזרחי ב-17 בתמוז בצום. אז בואו נתחיל לראות מה אומר הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, על החודש ומזלו. עכשיו, כשהוא מדבר על המזל של החודש, הוא מוציא את זה מהספר הכי עתיק בהיסטוריה, קוראים לו ספר יצירה, כתב אותו אברהם אבינו, לכל חודש יש צירוף אחר של אותיות של שם השם. איזה שם יש לשם? י' ואחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה'. מי שיודעת מתמטיקה יודעת שאפשר לצדר את זה ב-12 אופנים, את האותיות. האותיות שבהן מסודר שם השם בחודש תמוז הם ה', אחר כך ו', אחר כך ה' ואחר כך י'. זה שם השם, יוד והי ווה והי, לגמרי הפוך. צירוף החודש הזה הוא הי, וו, הי ויוד. והנה צירוף השם של חודש תמוז הוא למפרע, לאחו. ומזל החודש הוא סרטן שהולך לאחו. והחודש הזה מראה על דין, כי אפילו חודש אב שחל בו 9 באב הוא יותר טוב מחודש תמוז. למה? כי חודש תמוז, חכו, אני לא אשאיר אתכם בנחס, אני מבטיחה. כי חודש תמוז כולו רע, וחודש אב בטו באב נהיה שמח. זאת אומרת, אב חצי חודש הוא מנחוס וחצי נחמד, אבל תמוז, איך הייתה סבתא מסועדה אומרת? פסרה, אין זוועה, הכי נורא שיש. בואו נמשיך את הדיכאון. מה רע בחודש הזה? כן, אנחנו הולכות לצלול עמוק עמוק עמוק, אבל זה הכל בשביל שמחה נורא גדולה. מה רע בחודש הזה? בערב ראש חודש תמוז יוצאים המרגלים לראות את ארץ ישראל, וחודש ועשרה ימים מראש חודש תמוז עד 9 באב, 40 יום, הם מסתובבים אומרים איזה ארץ מגעילה, אנחנו לא רוצים את הארץ הזו, ארץ אוכלת יושביה היא. בתשעה באב הם חוזרים ואומרים תעזבו, ארץ ישראל זה מכה, לא כדאי. כולם בוכים, ולכן יש 9 באב וחורבן. זהרי, חודש ימים, את תפרשני הכל לרעה סתם. זאת ארץ מהממת. שימו לב, חזל אומרים 4 מילים. ארץ אוכלת יושביה היא. ואת יכולה לספר את אותו סיפור, וזה המוטו של השיעור היום, ב4 מילים אחרות לגמרי. טובה הארץ מאוד מאוד. תזהרי. כי בעולם מסתובב לו כוח עצמאי, ושמו כוח פרשנות, אני חולה עליו, ואני כל כך יראה מפניו. והחודש הזה, העיניים שלך יפרשו דברים לרעה. העני, העני יורדה מים. אומר ספר יצירה העתיק, חודש תמוז הוא כנגד עין ימין, חודש אב הוא כנגד עין שמאל, העני, העני יורדה מים, כל הזמן העיניים שלך יראו לך אינפורמציה מבהילה. תיזהרי, כוח הפרשנות שלך יכול לקחת אותך למקומות כל כך מבהילים. ולכן בט"ו באב, כשמתעוררים הרחמים, בנות ישראל יוצאות במחול ואומרות לבחור, בחור, סע עיניך וראה, תפסיק עם המבט השולל להוריד אותי, לא, היא לא מספיק יפה, היא לא מספיק רזה, היא לא מספיק גבוהה, היא לא מספיק לא יודעת מה. יאללה, תרים עיניים, נגמרו הזמנים של העיניים הלא טובות, שזה תמוז וחצי אב, עכשיו ט"ו באב, סע עיניך, תתחיל לפרש אותי לטובה, כי כל אישה יכולה להיות הכי מכוערת בעולם, והכי יפה בעולם. מכירות את זה? וזה סתם, זה גחמה. את יכולה לקום בבוקר ולהסתכל ולהגיד, איך, 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 במראה, איזה מגילה, איזה אישה, מי מראה אותי למה אני? ואת יכולה להסתכל על עצמך בדיוק בוקר למחרת, את נראית אותה זוועה, לא רע, בכלל לא רע, היצור הזה, מודה אני לפניך. אין, מה שעשית ביצירה, זה מיוחד, מיוחד. גם לברברה סטרייסנד יש פה בליטה באף. כל מיני נחמות שאת מתנחמת בהם. וממשיך הבני שכר, שימו לב לפרשן המהמם הזה, ואומר, ובחודש תמוז ואב, אין מזל לישראל. ופירושו חודש הנעשה על ידי ישראל, אין בו מזל. איזה יופי. בואו תראו מעשה פרשני מופלא. מה זה אין מזל לישראל? כשהמזל בשמיים הטבעי הוא לא טוב, זה בידיים שלך עכשיו להפוך אותו לטוב. כשאין מזל לישראל. חודש הנעשה על ידי ישראל, אין בו יותר מזל, אין בו יותר מזל רע. מה זה מזל? מזל זה מה שנוזל עלייך באופן טבעי. אם לא תעבדי בחודש הזה על הראייה הטובה שלך ועל הפרשנות שלך לטובה, אז יחול עלייך מזל רע, כי זה מה שנוזל כרגע. אבל אם את יכולה לחמוק מהטיפות, ללכת עם מטריה, לסתום את הנזילה, את לא מבינה כמה טוב יהיה לך. הכוח הוא בידיים שלך. אני מתה על הלהטות הפרשני הזה של הבני ישכר שאומר לך, אין מזל כשבטבע אין מזל לישראל. ממי, את צריכה לעבוד יותר מאשר כל חודש, כי הטבע של הזמן הזה זה לקחת אותך למקום לא טוב. אז תעבדי. את חייבת שתהיה לך עיני, עיני יורדה מים. מה זה ירידת מים? לידה. כשרואים מים יורדים, נכון? וואי, אני חושבת שזה עכשיו, את אומרת אחרי שהרטבת את כל בית החולים. נכון. איני, איני, יורדה מים. ירידת מים יכולה לבשר לידה. ירידת מים יכולה לבשר דמעות. מה את מעדיפה? החודש הזה בידיים שלנו. אבל את צריכה לעבוד. שימי לב, מה קרה ללב שלך? התחלנו את השיעור ואמרת, יו, למה באתי? זאת עם הדיכאונות שלה, ככה זה דוסים, רק להפחיד אותה, חודש לא טוב, אין בו מזל. המרגלים, איך הייתה סבתא שלי, סעודה אומרת, איתי חמזלו, המזל שלו פותח ארצה, איתי חמזלו, נפל המזל, מסכנה, מרבנה, את חמזלה. ואומר לך, קדוש ברוך הוא, את יכולה לקחת כף השפעה, להרים את המזל שלך למעלה, אבל זאת עבודה, אנחנו הולכות לעשות את זה עכשיו ביחד. כוח פרשנות מהמם. ולמי יש כזה כוח? להוציא סיפור מדהים מסיפור נחס. ושזה יש צדיקים. מי יוציא טהור מתאמה? הרבי מלובביץ' בג' בתמוז, זה יום ההסתלקות שלו. רבי מנחם מנדל שניאורסון, ופעם אחת קבוצת סטודנטים שואלת אותו, תגיד, מי צריך רבי? למה זה טוב? ואז עונה הרבי, רגע אחד, זה כותב הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, אסלמה. קבוצה של סטודנטים שאלה פעם את הרבי מלובביץ', מה בעצם עושה רבי? הרבי אמר להם שהעם היהודי דומה לאדמה שבתוכה חבויים אוצרות טבע. והשאלה היא איפה חופרים בנפש כדי לגלות אותם? ומה מחפשים שם? פרויד חפר ומצא זבל. הוא אמר שאנחנו אנשים זבל, היצרים הכי הכי נמוכים. אדלר מצא אבנים גדולות וכבדות. אדלר דיבר על חינוך, והוא אמר, וואי, כבד, קשה. הפסיכיאטריה של ימינו מחפשת תחלואים, צרות וטראומות, שיש לעקור מהשורש. וכשרבי חופר, הוא מוצא כסף, זהב ויהלומי. מה חיפשת? שני תלמידי חכמים למדו גמרא ושאלו אותי שאלה הקטנה. והם אמרו לי, למדנו שרבי עקיבא אומר שאם אשתו הקדיחה את תבשילו, יעני שרפה אותו, או שמצא אישה יפה הימנה, מצא אישה יותר יפה ממנה, מותר לו להתגרש. מה זה אמור להיות? הם שאלו אותי כפמיניסטית סמויה דתייה. ואמרתי להם שבכל פעם שהגמרא משתמשת במושג מצא, זה מישהו שחיפש. למה הוא מצא אישה יותר יפה ממנה? כי הוא חיפש, נכון? וגם את האישה הבאה שתהיה לו, הוא יחפש מישהו יותר יפה ממנה. אז מי צריכה אחד כזה? אחד שמחפש, לא אחד שמצא, נכון? אז מצא אישה יפה ממנה כי הוא חיפש. מה שתחפשי, תמצאי. בנות, שימו לב, אנחנו בתשעה באב נקרא את מגילת איכה. היא לפי א' ב', א' ב', ג' ד' ד' ו' ז' ח' ת' י' כ' ל' מ' נ' סמך. עין פה זה הפוך, זה במקום סמך עין פה, סמך פי עין. למה? שהמרגלים חטאו, הם הקדימו פיהם לעיניהם, הם אמרו בפה מה שהם לא ראו בעיניים. רב מוישה שפירה שואל, למה לא כתוב הם שיקרו? הם פרשו לרעה, הם דיברו לשון הרע, מה זה הקדימו פה לעין? והוא עונה תשובה מהממת. מה שתגידי בפה מוקדם יותר, זה מה שתראי בעיניים. אחר כך, הקדימו פה לעין, שמרי על הפה ועל הפרשנות בחודש הזה, כי מה שתוציא בפה זה מה תראי. קראתי בהארץ כותרת לעמית סגל, נמאס לפרשן את המציאות, אז הוא החליט לחולל אותה. ורציתי להגיד לכל צופי הארץ שמביטים בי עכשיו, רציתי לומר שזה אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, ראש הממשלה האמיתי זה עמית סגל. וכשהוא מפרש את המציאות, הוא בעצם מחולל אותה. זה ככה. מה שמוציאים בפה זה מניע. ולכן פה זה לפני עין. ולכן אנחנו נלמד היום על אמא מרים הנביאה שמתה בפרשה. והיא הייתה כל הזמן אומרת דברים הזויים לטובה, תרחישים טובים באמצע מצרים, באמצע איכסה, באמצע שהרגו את כל התינוקות. איך קוראים לה? פועה. מה זה פועה? פה לפני עין. היא הייתה רואה תינוקות עומדים למות, הייתה פועה להם. אתה תחיה ואיך יהיה לך מדהים ואיזה מהמם יהיה לך. וככה היה נהיה. כי מה שמפרשים בפה זה מה שרואים בעיניים. וכולנו צריכות להיות עמית סגל. אני אקרא לכם את המילים המשגעות של הרבי מלובביץ' שבג' תמוז, לא יודעת מה. אם אתם חושבים שבעולם הזה אנשים מתעניינים רק בהנאות ובכסף, אתם טועים. הם רק רוצים מעט אהבה, מעט נחמה ומילה אחת טובה. איך למדנו שבוע שעבר? בית מלא בספרים, למה צריך מזוזה? במזוזה יש רק פרשה אחת. כי כמה שלא תהי חכמה, תדעי את כל הספרים, את צריכה לפני שאת יוצאת לעולם המפחיד. מזוזה שתגיד לך, הכל בסדר, שם עשרה, שם לא כאן, שם כאן. בחורה עמוקה. למה צריכה ללכת לעמוקה? זיווג שלי, למה? כי ככל שאת יותר עמוקה, את פחות מאמינה שזה יגיע ודי ואין סיכוי ומספיק עם השטויות, אבל אני אלך לעמוקה. עמוקה פתאום זה איזה מילה טובה. זה איזה חיזוק, זה לראות בנות יותר מומללות ממך שלהם באמת אין שום סיכוי. את חוזרת כל כך מאושרת ומעודדת. אנו חיים בעידן שבו האידיאולוגיות הטוטליטריות נגמרו, הם התפוגגו ואינם. אנשים כבר לא מאמינים שכוח או כסף יכולים לפתור את בעיותיה של האנושות. ליבותיהם של אנשים רבים כל כך פתוחים לאמונה. עלינו ללמוד את, ללמד את האנושות, לבטא את המילים שהיא רוצה לומר ואינה יודעת איך. אני מאמין. אני רוצה להיות אדם טוב יותר. וואי, מילה טובה, וואי, זה השיעורי בית לראש חודש תמוז, ואת מוציאה טוב, מוציאה טוב, מוציאה טוב, כי יש לך יכולת לספר סיפור בצורה שונה לחלוטין. אני שוב חוזרת לרבי מלובביץ' בסיפור שאותי ריגש מאוד מאוד. לרבי ולאדמו"רים יש יחידות. מה זה יחידות? זה לשבת לבד בחדר עם מישהו שבא להגיד לך את הצרות שלו. השמש שלו היה מתלונן שהיה צריך לעזור לרבי להחליף שוב ושוב את בגדיו במהלך היחידויות, כי הם היו ספוגי זיעה. תקשיבו למילים האלה. אמר הרבי, כדי שאוכל להשיב עצה נכונה לשואל, אני צריך להרגיש בצרתו ממש כמו שהוא מרגיש. אני מוכרח לפשוט את מלבושי ולהתלבש במלבושיו שלו. ואז, כשאני צריך לתת לו עצה, לא אוכל לעשות כך כשאני עדיין בלבוש שלו, כשם שהוא בעצמו לא יכול לתת לעצמו עצה. ואני צריך לפשוט את לבושיו, להתלבש בלבוש שלי. כך כל שואל עליי לפשוט את בגדיי ולהחליפם לבגדיו, ולחזור וללבוש את בגדיי. במשך שעה, אם אדם צריך כל כך הרבה פעמים להתפשט ולהתלבש, אפשר שלא להזיע. בנות, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעות שאני חולת בגדים, נכון? פעם נשים היו כדי להתנחם, עולות לקברי צדיקים, קראו לזה זיירה. היום קוראים לזה זרה. וכשאני מתלבשת, באמת, אני מספרת את הסיפור שלי אחרת. יכול להיות לי מצב רוח של פיג'מה, מצב רוח של טרנינג, מצב רוח עולב. אני אתלבש והסיפור שלי יהיה אחר. לבושים זה הסיפור שבו את מפרשת את המציאות שלך היום. ולכן אומר הארי הקדוש, שזה כמובן פרשנות שלי להפוך את הבגדים לקדושה, אבל אין לי ברירה לתרץ את הבזבוזים שלי, וכל זה אני הרבנית, אז מותר לי. אומר הארי הקדוש, איך מברכים בבוקר? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים. מיד אחר כך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, הנותן להיעף כוח. הכוח שלך היום, בונז'ור, הכוח שלך היום, יהיה לפי איך שאת מתלבשת בבוקר. הלבוש בבוקר הוא הסיפור שלך לכל היום כולו. תפסיקי לספר סיפורה, תפסיקי. אני רוצה להסביר מה זה תמוז. אתם מכירות את זה ונלמד את זה עוד הפעם. תמוז היה שם של אליל עתיק. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנביא יחזקאל ואומר לו, בוא ותראה את אחת התועבות הגדולות. מה? הוא רואה חבורת נשים עומדת והן מבכות את התמוז. שוהדה מבכות את התמוז. התמוז הוא אליל ממתכת, חלול. יש לו עיניים מנחושת. הן מסיקות בהסקה וחומרי הסקה את התנור מבפנים, ואז הנחושת של העיניים נמסה, ונראה שאלוהים בוכה, ואז הן אומרות, יא וולי וולי, תראו, אלוהים בוכה. עכשיו, טוב, מה? והמילה תמוז זה המילה הסקה. חומרי ההסקה שהם שמים בפנים, התרגום של המילה. בסדר, מקסימום הן סתומות. למה זאת אחת התואבות הגדולות? וחז"ל מסבירים שמה שאת מסיקה לגבי אלוקים, ככה תראי אותו. אלוקים חסר אונים, הוא לא יכול לעזור לי. המצב פתטה, אני רואה אותו בוכה עליי. ככה הוא יהיה, ככה הוא יבכה. ואם את מסיקה מסקנות נהדרות, איך השם אוהב אותי, ואיך כל זה עומד להסתדר, ואיך ימימה אמרה, כשאין מזל זה בידיים שלי יותר מתמיד, אני יכולה לברוא את המזל שלי. ככה תראי את אלוקים. לפי מה שאת מסיקה לגבי המציאות, ככה היא תתבאר לך. וזאת הייתה בערה של מרים. מרים הייתה מעלה את הבאר במדבר. זו יכולת הבאור המשגעת הזו. כשכל התינוקות מתים ואבא שלה אמרה מתגרש מאמא שלה, היא סתם, היא סתם עומדת ואומרת תרחיש נהדר. אבא תחזור לאמא, והוא אומר לה למה? רוצחים פה את כל התינוקות ביאור. תדע אימי ללדת בן שיושיע את ישראל, יהיה לך משה רבנו. היא אמרה וזה נהיה. איזה אישה מהממת. איזה כוח באור מהמם. בואו נלמד את התורה על מרים הנביאה בספר של רבי נחמן מברסלב. תורה כף בליקוטי מוהר"ן. מילים כל כך כל כך מרגשות. אני אקרא לכם אותם. דע שיש נשמה בעולם שעל ידה מתגלים באורי ופירושי התורה, והנשמה הזו מסובלת בייסורים. הוא מספר על מרים הנביאה, ומרים הנביאה ילדה גזולת ילדות. מגיל כלום היא צריכה לראות הורים גרושים ולעשות להם שלום בית. במקום שידאגו לה, היא כל הזמן צריכה לדאוג, אבא ואמא רבים, מה אני אעשה כדי לחבר ביניהם? רק אישה שסבלה, יש לה יכולת פרשנות לטובה. פרשנות אין למפונקות. פרשנות אין למי שגדלה עם הכל כל כך מפורש וכל כך ברור. בנות שנאלצו להיות באר כל יום מחדש, היה מישהו קראו לו הרקליטוס, שהוא לא יודעת מה, לא היה צדיק גדול, אבל הרקליטוס היה אומר, אין מצב שאתה תובל באותו מעיין כל יום. למה? כי זה נראה אותו מעיין, אבל המים כל הזמן זורמים. אין מצב שאתה תובל במים שטבלת בהם אתמול. אישה היא באר, כמו מרים, שבזכותה הייתה באר במדבר. כל יום הביטים בך ואומרים, בסדר, היא רגילה לקום, רגילה לטפל בילדים, רגילה לצאת לדייטים, רגילה לתת שיעורים, היום, כמו אתמול, כמו לפני 10 שנים. רק את יודעת שזה יום לגמרי חדש, ואת צריכה לקום מחדש. ולהתלבש מחדש, ולספר לך את הסיפור של היום הזה מחדש, ולזרום מחדש, ולהשקות, ולשטוף, ולנקות, ולשמח. איך את נראית לכולם זהה, ואיך זה לא נכון? למי יש כוחות לבאר? נשמה מסובלת בייסורים. ואי אפשר לבאר את התורה, כל הפירושים שיש אי פעם מהתורה, זה רק בזכות מרים הנביאה. ודבריה כגחלי אש. איך היא אומרת לך מילה טובה, מרים הנביאה, ודי, די, טוב לי, היא אמרה לי את המילה הזו, גמרנו. וכשהנשמה הזו נופלת ודבריה מצטננים, אז היא מתה ומסתלקים באורי התורה. אני תכף אסביר. ומרים מתה במדבר צין, שהוא בחינת דיבור מצונן. מרים מתה במדבר צין. מה הכוונה? היא אומרת ריבונו של עולם, כל זמן שאני אישה, שיש לה דיבורים חמים כגחלי אש, שאני יכולה לבוא למישהי ולהגיד לה, יהיה לך אש, תהיה לך אהבה, תהיה לך שמחה, תשאיר אותי פה. ברגע שיש לי דיבורים ציניים על העולם, אני רוצה למות במדבר צין. אני כבר לא יכולה לומר מילה טובה לאף אחד. בנות, תדעו לכם ש... אחד החופשים הענקיים בעולם, אם מדברים על חופש גדול, זה לפרגן. זה הכי קשה בעולם. נראה לך שאם תפרגני לה, בפרט אם היא נורא דומה לך בכל מיני דברים, אז משהו ממך נגרע. זה תמיד לפני הפרגון, ואז כשאת מחליטה וכואב לך פה, קורה לי מלא פעמים, ואז אני אומרת, דווקא יש לה שיעורים מהממים, כאב שיניים, אופטלגין. יש לי כזאת תחושת חירות מהממת. פתאום הכל נצבע בברוד. איזה חירות זאת להגיד מילה כגחלי אש. על מישהי שאת מקנה באש, קשה כשאול קנאה רשפי הרשפי אש, שלהבת יא. איזה כיף זה. יכולת לבאר, יכולת להוציא לגמרי סיפור חדש מהלב. בנות ראש חודש תמוז, השבוע. את מדליקה נר למי שיום הפטירה שלו, בראש חודש תמוז קראו לו יוסף. הצדיק. וכשאחים שלו מגלים אותו במצרים ומתים מפחד, אימאלה, כי הם מכרו אותו, הוא יגיד, לא אתם מכרתם אותי, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם האלוקים למחיה, לבריאות, תפסיקי, למחיה שלחני אלוקים, להחיות עם רב. בנות הרי זה עיוות, נכון שזה עיוות של המציאות, לא אתם שלחתם אותי, אז מי מכר אותו? אחים שלו. פרופסור מורדכי רוטנברג, שהוא אבי הפסיכולוגיה היהודית, המציא ביטוי לשלחן. לשלחן זה כמו לשכתב, לשכפל. לשלחן זה לחבר לחן חדש לסיפור. נכון שמחרתם אותי וסניתם אותי, אבל תראו מה יצא מזה. יצאתי מלך, יצאתי אחד שיכול לפרנס את כולכם. האם את מסוגלת לשלחן את הסיפור שלך? יכולת פרשנות יש רק למחורים, למי שמחרו אותו, למי שסבלה מאוד, למי שהייתה ילדות של זקנה. איזה כיף זה לפרש, ואיזה מסוכן. אני רוצה לדבר על ארצות הברית, על הטלטלה הענקית של Roe versus Wade. המשפט הזה שלמדנו כשהייתי בפקולטה למשפטים, בואו נלמד את החדשות. רבי נחמן מברסלב היה מתעקש לשמוע חדשות בכל יום, גם אבא שלי תמיד היה אומר לי, לא שמעת חדשות, את לא קשורה לעם ישראל, זה לא טוב. אני אקרא לכם את המילים של רבי נחמן, איך הוא מוזרק לחדשות, למה? כי הוא רוצה לספר את המציאות בצורה שבה הוא מספר, וכך לתקן את החדשות. הוא רוצה להיות עמית נחמן. רגע, רגע אחד. רבי נחמן, כי כל מיני סיפורים שיש בעולם, שהעולם מספר, הכל היה בא לפניו, לפני רבי נחמן. וגם כל המעשיות שנדפסים, הכל היה לפניו. והיה, רבי נחמן, כך כתוב בחיי מוהר"ן, חפץ בכל פעם שיספרו לו חדשות מעסקי העולם. כי היה יכול להעלות ולעשות עבודה נוראה מכל הסיפורים שבעולם. וכמה פעמים זכינו לשמוע תורה נפלאה, על הסיפורים שסיפרנו עמו מקודם. אז מה החדשות? Roe versus Wade. מה זה? זה פסק דין שהיה חגיגה אדירה לפמיניסטיות ולנשים בכלל, כשהחליטו שאישה הרה מגיל 0 עד גיל 3 חודשים יכולה לעשות הפלה בלי לבקש אישור, 3 חודשים עד 6 היא צריכה לבקש אישור, 6 עד 9 חודשים אסור לה לעשות הפלה, אלא אם כן היא בסכנת חיים. היהדות כידוע, כלא ידוע, גמישה בהרבה. ברגע שלעובר יש דין רודף על אמא שלו, מסכנת בריאותה הנפשית והרוחנית, ההיריון הזה הוא מאונס ולא מרצון. בטח שפוסקים לה יותר להפיל, היהדות בעניין הזה הרבה יותר שומעת מכל פסק בארצות הברית. השבוע, משפט שהופך את הלכת Roe versus Wade. מה קורה השבוע?
פמיניסטיות יגידו גוזלים את זכות האישה על גופה. פילוסופים יגידו בית המשפט דן בזכות של עובר לחיים הגם שהוא עוד לא נולד. ובית המשפט יאמר, חברים, זה לא זכות נשים וזה לא זכות עובר. זה הזכות של בית המשפט או חוסר הזכות שלו להחליט בענייני הפלות. למה? כי בחוקה של ארצות הברית בכלל לא מתייחסים לנושא ההפלות. בית משפט יכול לאכוף חוק קיים, הוא לא יכול להמציא חוק שאין אליו התייחסות בחוקה, ולכן כל מחוז יחליט לעצמו בעניין ההפלות. אוקיי. כל צד יפרשן את פסק הדין לכיוון שלו. הפמיניסטיות יגידו, לקחו לנו את זכות האישה על גופה להפלות. יש הרבה צדק בדבריהם לגמרי. והפילוסופים יגידו, איזה יופי, גם לעובר, גם לקובץ של תאים, יש זכות לחיות. ובית המשפט יאמר, בית המשפט מסוגל לדון רק במה שהוא יכול לדון מכוחו. בחוקה. מי צודק? מי צודק? בנות, שימו לב. אני קראתי לזה השבוע, Roe and Wade versus America. אמריקה תוקפת את עצמה. ואני אסביר לכם למה. מפני שהבעיה היא לא מה אין בחוקה האמריקאית, הפלות. אלא מה שיש שם. וזה התיקון הראשון לחוקה שמדבר על חופש ביטוי בלתי מוגבל. מה זה אומר? כל אחד יכול לסחוב סיפור לאן שהוא רוצה, להגיד מה הוא רוצה, אבל ימים הרגע דיברת על הפרשנות ככוח מהמם. נכון, נכון. וכשהכל נתון לפירוש, אנחנו כבר בסכנה ממש ממש גדולה. שימו לב. אני רוצה להסביר, אל תעזבו אותי, זה עמוק אבל אתם חכמות נורא, וזה התמוז, וזה תשעה באב, וזה הגאולה מהמצב הפתטה שאנחנו נמצאים בו. תקשיבו לי טוב. מה היה החטא של משה רבנו שבגללו הוא לא נכנס לארץ? רשי, הוא עיקה בסלע, והשם אמר תדבר אל הסלע. רמב"ן, הוא כעס. מי שכועס בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אור החיים, הוא עיקה בסלע פעמיים במקום פעם אחת. מדרש, הוא שאל, המין הסלע הזה נוציא לכם מים? אמרתי לך שיצאו ממנו מים. מה אתה שואל שאלות חסרות אמונה? 10 פירושים, פרשנויות, על מה היה החטא של משה רבנו, אבל יש נושא אחד שאין לגביו פרשנות. זה היה חטא. נקודה. כשנפגעת או נפגע, מגיעים בפחד ומספרים את הסיפור שלהם. אתם לא תמנעו מהם את הזכות להוציא החוץ הסיפור שגדל בתוכם, כי אין לכם כוח שהם יפילו את זה עליכם. יש לה זכות לנשום, ואל תתחילו להגיד, זה נתון לפרשנות, בנות מתאהבות ברבנים של האולפנות, אולי היא התחילה איתו, אולי זה נדמה לך, ואז בגז לייטינג נורא, את מתחילה לתחקר את עצמך, אולי באמת לא הבנתי את הסיטואציה לאשורה. איפה הגבולות של סיפור? בנות, בכניסה לניו יורק, בכניסה לים הזה, עומד פסל החירות. למה? כי הוא מספר סיפור היסטורי על היבשת הזאת. אבל ברגע שאפשר לספר סיפור איך שאת רוצה, אז גם את הסיפור ההיסטורי של אמריקה אפשר לספר מזווית אחרת לגמרי. בשביל האינדיאנים זה לא ארץ של חירות, למשל. את בעצם מפרשת את ההיסטוריה של אמריקה אחרת, את בעצם עושה הפלה יזומה למונומנט הענק הזה שקוראים לו פסל החירות. הרב יונתן זקס, שהייתי בכמה הרצאות במחיצתו, היה נורא מצחיק אותנו. כי היה לו תמיד בתור אנגלי בדיחות על אמריקה, וזה תמיד הזכיר לי להבדיל את השנינויות של הרב עובדיה יוסף, כשהוא רצה לצחוק על כל מיני מנהגים אשכנזים. הוא היה עושה את זה בדקות, בהמון המון אהבה, ומצחיק. היינו נורא מתגלגלים. אז הרב יונתן זקס, אני זוכרת, היה לנו כנס בדרום אפריקה, איך משמרים יהדות בדור משתנה. אז הרב זקס אמר, שימו לב, האנדרטאות באנגליה, איך הן נראות? ארבע מילים. שם האיש, שם משפחתו. משנה זו עד שנה זו. איך נראות האנדרטאות בארצות הברית? יואוולי, איזה דרשות, והוא אמר, וציטוטים ממה שהוא אמר, טה-טה-טה-טה-טה-טה. למה האנדרטאות בארצות הברית כל כך מלאות? סיפורים והאנדרטאות באנגליה כמעט ריקות. ואמר הרב יונתן זקס, כי אנגליה היא נורא עתיקה, היא בטוחה בהיסטוריה שלה ובנרטיב שלה, והאמריקאים כל הזמן צריכים, כדי שלא ישנו להם את הסיפור, כי הרי זאת ממלכת הפרשנויות, אז הם חייבים לספר אותו ככה מילה במילה, שאף אחד לא יבוא ויספר אותו אחרת. אני חסידת הסיפורים. אני עוד מעט אספר לכם סיפור כמו שאני מפרשת אותו. אני משוגעת על זה, זה מרחב היצירה שלי, אני רקדנית של סיפורים. אבל דווקא בגלל זה, אני לוקחת את הסיפור של רבי נחמן מברסלב, שמדבר על בת מלך, שהלא טוב לקח אותה, וכולם מכחישים את הסיפור שלה. המשנה למלך הולך לחפש, והעופות אומרים, היא לא פה, אין סיפור כזה, היא ממציאה. והעופות אומרים, מה פתאום, זה לא היה. הרוחות אומרות, והחיות אומרות, אין כזאת. והוא ראה פתק שהשאירה לו בדמעות שלה, והוא אומר, בוודאי ישנה שם, היא לא ממציאה. והוציאה איך שהוציאה. כך כותב רבי נחמן. אז מה הגבולות של פרשנות, של סיפור? אם מותר לפרש הכל, וימימה מכריחה אותי בחודש תמוז לראות רע ולהגיד טוב, מה הגבול? הרי גם בסוף יפרשו מעשה נורא ויגידו, זה נראה לה ככה, אבל זה רשומון. אני רואה את זה מזווית הראייה שלי. איך אפשר? איך מקבלים את הכוח? לפרש טוב ולפרש נכון, והתשובה היא כל כך עצובה וכל כך מהממת. אם הייתה לך אמא שנתנה לך כל הזמן דיבורי אמון במי שאת ובמה שאת, יהיה לך בגוף מובנה האופי הזה להגיד יהיה טוב, הכל בסדר. ואם הייתה לך אימא שכבצה אותך וריסקה אותך והקטינה אותך, יכולת הפרשנות שלך כל הזמן תפרש אותך לטובה. אולי זה לא הוא לרעה, אולי זה לא הוא פגע בי, אולי אני בעצם החטאתי אותו. וואי. תכף אני אתן לזה גם תרופה, כי אני לא אסיים סיפור ברע, אתם יודעות את זה. אני אקרא לכם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אל תעזבו אותי, זה כל כך יפה. אומר הקדוש ברוך הוא, משה יענש ולא ייכנס לארץ ישראל. למה? רשי יאמר כי הוא עיקה בסלע במקום לדבר אליו. רמב"ן יאמר כי הוא השתמש במילה מגעילה. הוא אמר לעם ישראל, שמעונה, המורים, אתם ממרים. אז מה נכון ימימה? פירוש לפה, פירוש לפה. משה לא נכנס לארץ ישראל כי הוא אמר ממרים. לא, הוא לא נכנס כי הוא עיקה. רבי לוי יצחק, והוא אותו הדבר. כי זה גורם את זה. אני אקרא ואני אסביר. יש שני סוגי אנשים שמוכיחים את עם ישראל. אחד שאומר דברים טובים ואומר לחוטא את גודל מעלתו ועליונות נשמתו שחצובה מכיסא הכבוד, ויש שמוכיח את ישראל בדברים קשים וביושים עד שהם מוכרחים לעשות את רצון הבורא. וההבדל בין שניהם, מי שמוכיח את ישראל בנועם, מעלה את הנשמה למעלה ואז
כל הדברים שנבראו בעולם, מקשיבים למילים הטובות שנאמרו על אותו אדם, ועושים מעצמם את רצונו. אני אסביר. אבל אם מדבר קשה על עם ישראל, צריך להכריח את הטבע בהכרח גדול לעשות את מה שנברא עבורו. איזה מילים? אין. רגע, אני מתנשקת. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ברגע שמשה אמר, שימון האמורים, החיים שלהם נהיו קשים כמו סלע שצריך להקות אותו כדי שיצאו ממנו מים. ימימה, למה כל כך קשה לי להתחתן? למה זוגיות זורמת ככה אצלה כמו מים ואצלי כמו סלע? כי מישהו אמר לך פעם, את אי זוגית, איך תסתדרי עם בן זוג? מי ייקח אותך? והטבע מקשיב למילים ומתנהג לפיהם. אם אמא הוציאה דיבורים קשים או אבא, איך יהיה קשה והחיים יהיו כמו סלע ותצטרכי להקות במה שאחרות משיגות כל כך בקלות? הגמרא שואלת, ראית פעם חיה שמתקשה למצוא זיווג? הלוואי, היו פחות חתולים בפח של הבניין שלי. ראית פעם חיה שמתקשה בפרנסה? למה אצלנו זה כל כך קשה? כי לנו יש מילים. ומישהו פעם זרק מילה על הילד הזה. איך אנחנו אומרים? חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו. וואי, וואי, אין דבר כזה, אומר הבן איש חי. אין, שאמא אומרת לבת שלה, אמן, תהיה לך ילדה כמוך, וזה לא קורה. הוא אומר שזה דבר שמתקיים תמיד. אמן, יהיו לי ילדים כמוני. באמת זה ככה. מילים בוראות מציאות. אז הוא אומר, ברגע שהוא אמר שימעו נא המורים, הוא היה גם צריך להקות בסלע. החטא הזה הוא החטא הזה. וכשאומרים לך, את מהממת, מי לא ייקח אותך, ממי? תדעי לך, זה אין, גברים מתים על זה. בחורה ככה רכה, לא אוהבת לעבוד, לא אוהבת לעשות, לא אוהבת להשתלט, לא אוהבת לנשום. אין עלייך בעולם. את רואה, אמאות שיש להם בנות, מפוצלחות, מפמפמות אותה, אומרות לה, ואיך היא באמת מצליחה בחיים? מתחתנת, זה יולד, ופתאום את מאמינה לפרשנות של אמא שלה, ואת חושבת שהיא מסתבל. איך זה יכול להיות? כי מילים, הטבע מקשיב להם, הופך קשה כמו סלע, או זורם כמו מים. וזה מה שקורה לבת יפתח, בהפטרה. המשגעת הזאת. יפתח שהולך למלחמה, אומר, אם אני מנצח במלחמה הזאת, מה שיוצא ראשון מהפתח של הבית, אני מקריב לך. הוא מנצח, חוזר הביתה, מי יוצא את ביתו הרווקה המבוגרת בת 48 מהבית? והוא אומר, יו, יו, והוא אומר לו, מה, אבא, שמעתי, ניצחת במלחמה. ביתי, פציתי פה ולא אוכל לשוב. מה קרה, אבא? אמרתי שהראשון שיצא מהפתח של הבית שלי, אני אקריב אותו, ואת יצאת ראשונה. אמרת לו, אבא, איזה שטויות. מה, יעקב אבינו, כשהוא הלך למצוא אישה, הוא אמר, אם תביא לי אישה וילדים, כל מה שיש לי אני אתן לך מעשר. העשר, עשרנו לך. מה, הוא נתן אחד מהילדים שלו? אבא, זכרת הנדר הזה, זה לא אמיתי. הוא אומר לה, ביתי, את לא מבינה. הוא גם בטוח שהוא צדיק. את לא מבינה, זה. היא אומרת לו, אוקיי, אבא, אז תן לי חודשיים ימים לרדת אל ההרים עם חברותיי, לבכות את בתוליי. והוא אומר לה, בסדר. והיא יורדת חודשיים עם החברות שלה לעמק מאוד עמוק, והן בוכות את בתוליה. ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש. וההפטרה מסיימת, 4 ימים בשנה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח על בתוליה. וחז"ל מבארים באור מדהים, מה זה 4 ימים בשנה? צום גדליה, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב.
לנדרובר לבנה.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
בנות, כל הצומות של החורבן, זה צומות על בנות שאבא שלהם או אמא שלהם הדירו אותם מהאושר, נדרו נדר שאין מה לעשות. זה הגורל שלך. עכשיו, המלבים, שהוא פרשן מאוד גדול, גם פרשן, הוא לא הקריב את הבת שלו, אבל הוא עשה לה את הנדר אשר נדר, והיא לא ידעה איש. ברגע שהוא הדיר אותה מהאושר, זה קרה. היא לא ידעה איש. היא לא התחתנה מעולם. ימים היופי, נהדר, אמא שלי זה, ואבא שלי זה, ורמסו, והקטינו, ו... מה אני יכולה לעשות כדי לפתח יכולת פרשנות חדשה? וחז"ל אומרים לנו במדרש, למה יפתח לא פתח את הנדר שלו? הרי קראו לך יפתח, כי יום אחד תפתח את הנדר הטיפשי הזה שלך, וזה אפשרי. יהדות לא מרשה להקריב ילדות וילדים. וחז"ל עונים תשובה אחת, על שלא היה בן תורה. מי שלומדת תורה כל שבוע, מגיעה לשיעור, לא משנה מה את מקשיבה, מה את שומעת, מה את מבינה. מבינה שלכל פלונטר יש התרה. תורה זה מהמילה התרת נדרים. את תמיד תשמעי בשיעור פרשנות שלא חשבת עליה בכלל. אם אין לך אמא שגיבתה אותך ולהפך מאחה, אם אין לך אבא שאמר לך דיבורים כגחלי אש ואת עמדת למות במדבר צין, תהיי, וזה המושג שאני המצאתי, יש בן תורה, תהיי בת תורה. אין מצב. אל תהיי בת של אמא שלך המקטינה, אל תהיי בת של אבא שלך המקטין, תהיי בת תורה. את לומדת ומקבלת כוח באור משגע למציאות. גם כשנראה לך שאין שום מקום לפרש לטובה, פרשי לטובה. יש סיפור שאני נורא אוהבת לפרש, והפירושים שלי הם המצאות טוטליות. את יכולה להמציא גם, אני מרשה לך. וככל שאת לומדת יותר תורה, כל באורי התורה הם מאישה אחת שקראו לה אמא מרים. השם שלה הוא מר. מה באת לעולם במצרים? איזה מרירות. ומרים מחליטה להרים, להיות מרים המרימה. מרים שנותנת לכולם תקווה. אין אישה שאין לה יכולת לבאר ככה. אבל הצריכה באמת לנתק את הבאורים של אמא שלך ושל אבא שלך, ובלי ללמוד תורה, לא יהיו התרות לנדרים שלך. אי אפשר, אני אומרת לכם, זה השמחה היחידה שלי. היה לי שבוע לא כל כך פשוט, נגעתי בדברים האלה, ויה, יה, יה, איך נהיה לי פתאום מים, מים, ששתפו לי את הלב מאמא מרים. אז הסיפור שאני הכי אוהבת לפרש, ואני מתרגשת ממנו נורא, סיפור כל כך פשוט של הבן איש חי. משה רבנו רואה את העם צמא, תביא לנו מים, הוא לא יודע מה לעשות, אמא לה, השם אמר לדבר אל הסלע, אבל אם אני אדבר ולא אצא, כי פעם שעברה היקטי בסלע, אז הוא מכה בסלע, וחז"ל אומרים, כעסת. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. כשאת אישה כועסת, אין לך שום אפשרות לפרש כלום לטובה. אחר כך את מסתכלת ואומרת, איך הגבתי ככה? כי לא יכולת יותר, לא יכולת יותר. הסיפור שאני כל כך אוהבת, סיפור עם, אבל הבן איש חי מביא אותו ואני מפרשת אותו. ואומר הבן איש חי, פעם היה בן אדם, הוא היה מאוד מאוד כעסן. מי כעסן? אנשי אמת. משה רבנו הוא איש אמת, לכן הוא כל הזמן כועס, שובר לוחות, תעצבן, מכה בסלעים. כי אנשי אמת, אין להם את השקר שמעגל דברים ומרקח דברים ואומר, אני בא לי לרצוח אותה, אני אחייך אליה עכשיו. שקרנים הם אנשים נעימים יותר, ללא ספק, באמת, באמת. והאיש הזה אמר, אני נודר נדר. אני, כל פעם שאני כועס, אני ישן על זה לילה, ורק בבוקר מוציא את כל מה שיש בתוכי. וככה הוא עשה כל החיים. והייתה לו אישה מקסימה, ויום אחד לא הייתה להם פרנסה, סליחה שי, דווקא. הרצל אמר, כל פעם היא צריכה להעמיד את הזה. לא נורא שיראו פה, מה קרה? והאיש הזה אמר, אני אחכה את כל הלילה, אני לא אכעס עד הבוקר. ואז לא היה לו פרנסה, והוא אמר לאשתי, אני חייב ללכת לעבוד במקום נורא רחוק. הוא נסע לחוץ לארץ מלא שנים, הוא חזר הביתה בהפתעה, כי לא היו וואטסאפים אז, והוא שומע את אשתו מדברת בחדר עם גבר זר, מה מלמולים של אהבה, חולה עליך החיים שלי. והוא אומר, מה בוגדת, אני נכנס, אני רוצח אותה רגע, נדרתי נדר עד הבוקר, אני לא עושה כלום, כשאני כועס, כי אני חמום מוח, כי אני איש אמת. ובבוקר הוא נכנס לחדר, והיא אומרת לו, מה, באת? אתה אפילו לא מכיר את הילד שנולד לך כשהיית כל כך רחוק. ואז הוא אומר, וואלה, איזה מזל שלא רצחתי אותך. עכשיו, למה אני מתה על הסיפור הזה? כי גם לקדוש ברוך הוא לפעמים, אין סבלנות אלינו. והוא רוצה להעניש אותנו ולהגיד לי בוגדת ומגעילה. ואני אומרת לו, חכה רגע, אין לך מושג איך כל הלילה הארוך הזה אני מגדלת לך את הילדים שלך שהם בכלל בכלל לא פשוטים. את הילדים של הדור הזה שאומרים אני לא יודע אם יש אלוהים ואני צריכה להגיד להם אבא יבוא, אבא יבוא. אתה חושב שאני בוגדת כשאני בעצם יולדת ומחזיקה חזק ומחכה ומקווה שלא הלכת רחוק מדי? בוא עכשיו ותן נשיקה ליפהפייה הנרדמת שלך שמתה כבר במדבר צין. תפסיק לכעוס עלינו. יש לך יכולת לספר את הסיפור בצורה אחרת לחלוטין. כל אחת מקבלת עכשיו את שיעורי הבית לחודש תמוז. אני נותנת לכן שיעורי בית מדויקים לראש חודש שחל בשלישי בערב, רביעי בערב. שלישי בערב, נכון? שלישי בערב. אני תמיד טועה בימים, אז אני אתן שיעורי בית. אתם מדליקות נר ליוסף הצדיק ועומדת וחולמת כמו יוסף. נכון שהוא בא על החלומות, אבל את עומדת ומבקשת את הכוח המשגע שלו לשלחן, לספר סיפור נורא, משפחתי, שעשו לך, אכלו לך ושתו לך. אני רוצה את היכולת שלו לספר סיפור נורא. מחדש. שיעורי בית מספר 2. חז"ל אומרים ותמות שם מרים ותיקבר שם. מה זה שם? עודנה עומדת שם ומבקשת רחמים על בניה. כל פעם שאת באיזושהי צומת, איזשהו צומת של פחד וחוסר אמונה, תגידי מרים, אני חייבת שתבואי לבאר לי עם הבאר הזאת שלך באור לטובה, שאני לא אתבע, שאני לא אמות. חז"ל אומרים שבערה של מרים נבראה בערב שבת בין השמשות. מה זה? ערב שבת זה הזמן על החוץ הזה שלא הספקתי ולא עשיתי ולא בא לי שבת. כמה בנות כותבות לי, ימימה, השבתות הארוכות האלה רוצחות אותי. אני לא יכולה יותר. זה ארוך לי, זה בודד לי. תקראי לה. הבאר שלה נמצאת שם בערב שבת בין השמשות. מרים הנביאה היא מוצאי שבת. רבי חיים ויטל, התלמיד של הארי, אומר שאת כל השכל שלו הוא קיבל בעירה של מרים, שהארי הראה לו באמצע הכנרת, והוא שתה ממנה טיפה מים. מוצאי שבת זה זמן מפחיד. כל השבוע מסתרע מולך, תגידי, מרים, בואי ותצילי אותי. זוגיות, את הולכת לפגישה, או מתפרקת מפגישה. חז"ל אומרים שכשיעקב חיפש אישה, פתאום המים בבאר עלו, ורחל מגיעה, וזה המים של באר מרים, אומר הזוהר. כשיש לך פחד נורא מילד שהולך לו לאיבוד, ילד שלך שאת לא יודעת, אמא למה יהיה איתו? כתוב שהגר רואה את הבן שלה גוסס, היא הולכת רחוק על הראה במות הילד, והנה פתאום היא רואה באר מים. חזל אומרים זאת בערה של מרים. מרים היא ערב שבת ומוצאי שבת, היא זוגיות, היא ילדים, היא נמצאת שם כמו שרק אישה יכולה להיות נוכחת בלי ששמים לב אליה. אישה שקופה, אתמול הייתה לי הרצאה לנשים של קציני דת ורבנים צבאיים, אפילו לא ידעתי על החיים הלא פשוטים שלהם, כשהאיש שלהם כל השבוע לא נמצא בבית, איך הם סיפרו לי איך הם קודחות ומתקנות ומגדלות ילדים לבד, איזה נשים שקופות, לא רואים בכלל שהן שם, כי הן כל הזמן שם, ואני תמיד מברכת אתכם, הלוואי שתהיי שקופה, הלוואי שתהיי מובנת מאלייך, הלוואי שתהיי כל הזמן בנוכחות מרגיעה ומהממת, הלוואי, זה דבר מהמם, שתדעו לכם. אז לבקש את מרים הנביאה. הדבר הבא שאת מתפללת זה שיהיה לי עין טובה, שיהיו לי עיניים טובות בחודש הזה, כי את כל הזמן תפרשני לך את המציאות כסופנית, זה לא באמת, זה לא באמת, זה העיניים שמטעות אותך. שיעורי הבית הבאים, את מוציאה בפה משהו טוב עלייך. אני אישה טובה. משהו טוב על מי שהיא. מגיע לה. היא טובה. את מפרגנת לה ואת תרגישי כזאת חירות ענקי. משהו טוב על עם ישראל. ריבונו של עולם, תראה איך לשום צד אין רוב בבחירות. זאת הפעם ה-900. זה בגלל שכולנו אוהבים באמת ואין באמת אופוזיציה ואין באמת קואליציה, כי כולנו עם אחד. תמציאי. בסוף זה יהיה, אני אמרתי. ובסוף תגידי מילה טובה על הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו כל הזמן מאמינות באלוהים רע וחושבות שזה צדיקות. זה מה שהשם רצה. אני מאמינה בך עד הסוף. בעצם את אומרת, אני מאמינה באלוקים מסתיר פנים, באלוקים לא נחמד, באלוקים שגוזר גזרות. אני לעומת זאת נחמדה. אני נותנת לך חנינה, אפילו שאתה מתנהג מתחת לכל ביקורת. אז אם אפשר לשחרר אליו איזושהי מילה טובה, כי ככה הוא יתנהג בסוף, כי לא יהיה לו נעים. יא השם, איך אתה מהמם, איך אתה גדול. מה, יאכזב אותך? לא. אז אלה שיעורי הבית המרכזיים, ולכל הילדים והילדות שיוצאים לחופש גדול, גם תשתדלו, כי היום זה נורא מצחיק. להגיד תסתמו, ולהגיד יא, עונש הגדול, והזה, ומה נעשה איתם. אז זה נכון, אבל תחשבי את זה בלב, ותגידי איזה כיף שבאתם, איך אני מוכנה לקראתכם. אני תמיד מספרת על אבא שלי, שהיה מכין את עצמו לחופש הגדול, זה לא היה נחמד, היום שאני חושבת על זה, אבל היינו באות ליום הראשון, וכל חופש גדול היינו לומדות שפה. אז פעם הוא הכין לנו מלא ספרים בערבית, למדנו ערבית, פעם מלא ספרים בגרמנית, למדתי גרמנית, וחופש אחד הוא לימד אותנו לטינית, כי הוא חשב שזה יעזור לנו להתקבל למוסדות ליטאיים, זהו שלא. אני מאחלת לכם, באמת, להיות חירות, אבל לא פסל חירות, להיות זרם, מים, באר של חירות, פרשנית, שתצליחו להוציא מילים לטובה, שתהיו בנות תורה אמיתיות, שתחלמו כמו יוסף, שתהיו פועה, זאת שאומרת בפה, ואז רואה בעין מה שהיא הוציאה בפיה. שיהיה לנו חודש מלא מזל. תודה רבה. חמודות.